אז אנחנו שמחים שהגעתם אין היום לפגישה הזאת, שאנחנו גם רוצים לעשות אותה באנרגיה נעימה, כי זאת פגישה רגישה, כאשר במעגל הזה אנחנו נדבר על משהו שסורן חייב לומר, ששנים החליט לא להעלות את הנושא הזה יותר מדי, בגלל הרגישות שיש בנושא הילד הפנימי וההתייחסות אל הדבר שמאוד מורכב בסופו של דבר, וצריך לגעת בו בעדינות. וכאן אנחנו רוצים לתת את גישת ההתבוננות שלנו על הנושא, וכמובן יש הרבה מאוד גישות והרבה מאוד דרכים להתבונן על זה. והילד הפנימי הוא משהו שכל אדם, כל אישה, רוצים ורוצות ללמוד איך להתנהג איתו בצורה הנכונה ביותר. וחשוב לנו פה להבהיר נקודות מסוימות כלפי ההתבוננות שלנו על המושג הזה, ילד פנימי, ואולי להקל עליכם קצת מהבלבול בנושא, כי יש הרבה מאוד בלבול בנושא, כמו כל נושא אחר שאתם מתמודדים איתו. יש קולות מפה וקולות משם, לפעמים הדברים לא מתיישבים בצורה מאוזנת ומדויקת, ואנחנו רוצים לעזור לנושא הזה גם הוא למצוא את מקומו הרגוע ולהסביר אולי בצורה יותר מדויקת איך החלקים מתיישבים עם החלקים האחרים, ואיך יש איזון בכל הדבר הרגיש הזה שנקרא הילד או הילדה הפנימית. אז אולי כדאי להתחיל מכך שאנחנו צריכים לעשות בתור דבר ראשון איזו שהיא הפרדה בין מושג הילד הפנימי, שתומן בתוכו גם את המושג באופן אוטומטי של ילדותיות, כי הילד הפנימי הוא ילד, ומתחבר לכם ישירות לחוויות רגשיות שקשורות לתחילת הגלגול שלכם. והחלק הנוסף שכדאי להפריד מהמושג הזה, זה אולי את המילה ילדיות. אולי יש מילה כזאת? כן,
הורמון.
אז ילדותיות וילדיות, זה חשוב לעשות את ההפרדה הזאת, כי הילד הפנימי מאוד מתבלבל עם המושגים האלו, וגם אתם מתבלבלים מזה. הנשמה שלכם היא נשמה נצחית, והיא נשמה שחותרת לילדיות. היא חותרת כי היא גם כזאת. כל גלגול אתם מגלפים מתוככם פחדים משמעותיים, יוצרים את הגלגול מפואר ומאוזן יותר, ולכן גם ילדי יותר. כי מה זה ילדי? ממלא משחקיות וצבע והנאה וחיוך ומוזיקה וריקוד וחברות והתרגשות כמו התבוננות חד פעמית על העולם, חוויית ההרמוניה הזאת שאולי אתם זוכרים אותה חלקכם, לא כולם, מתקופת הילדות שלכם, אם זכיתם לחוות את זה. אבל כל אדם בעולם קמה לחוויה הרגשית הזאת, הילדית, התאורה, הנעימה, המושלמת, שאתם מכירים אותה כמובן גם בסופו של דבר מלפני הגלגול. הילדיות היא משהו שגבר ואישה בני 80 ו-90 אמורים לזכות בו יותר ויותר ויותר. הצחוק בהנאה, בשמחה, בהתרגשות מכל רגע, כאשר אדם מגלף מתוכו את כל הפחדים, בסופו של דבר הוא נמצא ברגע ילד. ולכן רבים האנשים שהגיעו למצבם ההתפתחותי רוחנית במקום גבוה מאוד, שבמהלך השנים גילו את הילדיות שלהם, ואפילו יותר מתקופת הילדות שלהם. זה באמת, באמת חלק מאוד משמעותי, וחשוב לנו מאוד מאוד להגיד שזאת המטרה של אולי כולכם, וצורה נוכל לומר, כמו ישויות רבות שנמצאות פה בחדר וגם ביקום שסביבכם, שכולנו חווינו התגברות משמעותית בילדיות מתוך התהליכים הרגשיים, מתוך ההתבגרות שכולנו עשינו, דווקא זכינו בילדיות הזאת, וזה ממש לא נוגד את ההתבגרות, כן? וכמובן ישנה גם הילדותיות. עכשיו, ילדותיות זה משהו אחר לגמרי. הילדותיות היא כן תמונה בתוך המערך הנשמתי שלכם, והיא באמת גם קשורה מיידית לחוויה שלכם כילדים הרבה מאוד פעמים, בגלל שהילדותיות זה הצורך הבסיסי של כל נשמה לחוות הכרה רגשית במצבה. זה מה שאתם אמורים כהורים להביא לילדים שלכם, זה מה שאתם רוצים מההורים שלכם, או הייתם רוצים בעבר. וזה מה שאנשים רוצים גם בבגרות, שיהיה כאן מישהו, מישהו או משהו שיבוא ויאמר, הנה אנחנו מרגישים ישירות מה שאתה מרגיש, אנחנו מבינים ישירות את החוויה הרגשית הקשה, ואנחנו מכילים את העוצמה הרגשית הזאת. ישנם נשים, גם בנות 90, שעדיין ילדותיות מהבחינה הזאת של זקוקות, וגם גברים, חד וחלק, זקוקים וזקוקות להכרה הרגשית הזאת, ואפשר באמת לחבר את זה מיד לאופן התהליך הנשמתי שאותה נשמה עברה בגלגול. הרבה מאוד פעמים ילד שלא חווה הכרה ברגשות שלו, וכמובן שבתוך תהליך ההתפתחות הנשמתית שלכם וגם הנשמות שבעולם הזה, אתם הגעתם ממקום שהייתם מוקפים באנשים שלא היו מודעים רגשית, מוקפים, והורים לא ידעו בכלל שהם צריכים להיות מודעים לרגשות של הילדים שלהם. שלא נאמר גם להכיר את הכאב שילד חווה כך וכך, הורים התנתקו באופן מיידי, וילד שהיה חווה פגיעה כזאת או פגיעה כזאת, בכל רמה, לרוב היה חווה חוויה מוזרה מאוד, לא של הכרה ברגשות שלו, אלא בדיוק הפוך. וזה עדיין קורה, זה עדיין קורה. כי כאשר הורה צריך להכיל את הרגש של הילד, הוא צריך באמת גם לחוות את הרגשות שלו, וזה כולל דאגה ועצב ואשמה, הרבה מאוד אשמה, הורים לא רוצים בזה. וההורים המודרניים שאנחנו רואים בכל כיוון שמתחיל לקרות פה, יש פה הבנה מיידית. אנחנו לא נעשה את מה שעשו לנו ההורים, שאנחנו נהיה רגשית עם הילדים שלנו, וזה פתח לדור חדש יוצא דופן. אתם בנוכחות שלכם, מתוך הניסיון האישי שלכם, של חוויית החוסר הכרה ברגשות שלכם, כבר השתניתם, ואתם מגדלים פה דור חדש, שרובו, לפחות באנשים שסביבכם, הילדים מודעים לרגשות שלהם, מתוך הכרה של ההורים ברגשות שלהם. ומתוך זה גם יש קרבה וחיבוק יותר גדול, ואהבה שהיא אבסולוטית. אני אוהבת, אני אוהב אותך, זה אלמנטים רגשיים מאוד מאוד טובים. וככל שילדים חווים מלכתחילה את ההכרה הרגשית הזאת, את החיבוק הרגשי, את האהבה ואת הנוכחות ההורית, כך הילד הפנימי שבתוכם פחות רעב להכרה הרגשית הזאת. העניין הוא שאתם דור, אפשר לומר, שאתם הדור שנפל בין הכיסאות. אפשר לומר את זה חד וחלק, בגלל שאתם כן מודעים למורכבות, אבל לא זכיתם, רבים ממכם לא זכו להכרה הרגשית הזאת, ויש פה כמיהה מאוד גדולה. איפה? מי יכיר בי? מי ירגיש אותי? אני צריך וצריכה שיבינו, ואנחנו שומעים את זה בכל פינה. מסורן לא סתם לא נגע בתחום הילד הפנימי, מסיבה פשוטה, שהמטען הוא כל כך גדול בנושא, כי כולכם יודעים על מה סורן מדבר כל הזמן. כולכם יודעים על מה אנחנו הישויות, מה אנחנו ממליצים, אבל זה כל כך כל כך טעון, וכאן אנחנו חייבים לגעת בזה פעם ראשונה כנראה עד הסוף. תהליך מאוד טוב קורה לאוכלוסייה האנושית כאשר היא גדלה ומתבגרת, שמחליטים לבוא ולהרגיש את החוויות שתמונות בעבר, שבעצם נסגרו בעבר בתוך הגוף שלכם, מתוך זה שלא הייתה הכרה ברגשות. כי ילד שמרגיש שאין כבוד לרגשותיו, יוצר פשוט
מרחק מהרגשות, פתאום נוצר קיר, והוא נשאר, הרגשות נשארים מאחור, ולפעמים מגיע מצב שאדם או אישה מנותקים לחלוטין מרגש, מרגישים מוזר ולא טוב, אך המועקה פה בפנים הולכת וגדלה, לפעמים מתפקדים מאוד יפה ביום יום, וזוכים גם בטוב מתוך התפקוד, אבל בפנים יש הרגש שמחכה להתפוצץ. ואז פתאום בא מישהו, אם זה מטפל ומטפלת, ואם זה תהליך רוחני שהאדם עושה, או פתאום קורא ספר, זה לא משנה מה, בבת אחת נפתח הכל. והרגש פתאום ברור, ויש הבעה רגשית מסוימת של המטען, ואנשים אומרים, מטפל, מטפלת, או אנשים קרובים לסוג הרעיון הזה של לגעת בילד הרגשי. בילד הפנימי הרגשי, ובאים ומחבקים בפעם הראשונה את האדם הזה שכל כך רעב להכרה, וזה נפלא. זה באמת צעד ראשון בתהליך חשוב מאוד. אבל הילד הזה הוא איננו קשור לילדיות, הוא רעב להכרה. הילדה גם היא רעבה להכרה, ויש תסבוכות גדולות מאוד סביב העניין הזה, כי הילד הפנימי הזה, לא הילדי, הילדותי, לא יודע שובע, ולעולם לא ידע שובע. הוא רוצה עוד הכרה ועוד הכרה, והוא יבקש עוד ועוד ועוד ועוד. וזה נחמד בהתחלה, אבל זה מתחיל להיות מבלבל. בגלל שבתוך כל מערכת יחסים מופיע הילד הפנימי הזה, הילדותי, לא הילדי, ומבקש שיראו אותו. הוא רוצה שיראו אותו פה ויראו אותו שם, וכמה הוא טוב כאן וכמה הוא טוב שם, ושיחבקו אותו ויכירו בכאב שלו, שוב ושוב ושוב ושוב. וככל שהפגיעה של חוסר ההכרה בתחילת הגלגול יותר חמורה, כך הילד הפנימי, הילדותי, לא הילדי, נהיה יותר רעב. וזה מתחיל להיות קטסטרופלי. כי כאשר אותו ילד פנימי, ילדותי, מבקש הכרה מאנשים שגם הם חווים בעיות. תראו אותי, תראו אותי, מה עשיתי, מה אני מרגיש, מה כך קרה לי וכך קרה לי, ופגעו בי פה ופגעו בי שם, למה לא מזהים את הפגיעה? הוא לא מקבל סובה, כי גם אם יבואו ויגידו לו, נכון, אתה צודק, את צודקת, פגעו ככה ופגעו ככה, הוא ירגיש טוב. למספר דקות, למספר שעות, אבל זה יחלוף. הרעב של הילד הפנימי הילדותי לא ניתן לסובה, וזה אומר במילים אחרות שמה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה לחוות חוויה של טוב מתוך הכרה בו, והוא מונע מה? את ההבעה הרגשית הרלוונטית שצריכה לקרות. הילד הפנימי, הילדותי, הופך להיות כלי משרת גדול מאוד לאגו שלכם. וזאת קטסטרופה, בעיקר כשזה מגיע לזוגיות, ושלא נדבר על הורות. הילד הפנימי, הילדותי, שרבים מאוד מקדשים אותו, כי הוא גרם, כי חשוב לדעת איך הוא מרגיש, וזה נכון, הכרה רגשית, אבל אתה כבר בן 40? את בת 40? יש לך ילדה, יש לכם שלושה, יש לכם... מה זה קשור עכשיו הילד או הילדה? זה לא רלוונטי. הילד והילדה הפנימית שלך או שלך, זה כבר לא קשור, יש פה ילדים. ומבלים לשים לב, וזה קורה ברוב המשפחות, ברוב מוחלט מהמשפחות, מתחילה להיות תחרות סמויה בין הילד והילדה הפנימית שבהורים, אל מול הסיטואציה שיש ילדים שמחכים להכרה רגשית בתוך הבית, שהם ילדים אמיתיים של אותו ילד פנימי או ילדה פנימית. וזה מתחיל להיות מאבק שלא יכול להיגמר. ואיפה יוצא המאבק הזה? שהילד רוצה האמיתי, הילד האמיתי מבקש הכרה מהאבא והאימא שעסוקים כולם בילד הפנימי שלהם, ומבקשים תשומת לב, אבל לא בפתאום, אין סבלנות לזה. הילד הפנימי, הילדותי מדבר, בועט אותם החוצה. ושלא נדבר על רוב היחסים הזוגיים נגמרים בגלל הילדים הפנימיים הללו. חד וחלק. תעשה את זה, תעשה את זה, אני לא עשיתי את זה, אני לא עשיתי את זה, השוואות, 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 את ראית אותי, אני לא ראיתי אותך, אני לא ראית, מי ראה את מי, כל הזמן, כל הזמן, מאבקים, מאבקים, אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, בסוף, אף אחד לא מקבל אהבה, פשוט כל אחד נשאר בצד, ופרידות קורות כל יום בגלל הדבר הזה, וילדים עזובים הופכים ונהיים בגלל אותם אנשים רוחניים רובם, שחיבקו את הילד הפנימי שלהם. מאבקים בתוך העבודה, מאבקים עם ההורים שממשיכים לנצח נצחים, וכל זה מגיע שוב ושוב עם חוסר יכולת של ביטוי רגשי, כי הילד הפנימי והילדה הפנימית הילדותיים לא רוצים הבעה רגשית. הם רוצים אהבה, הם רוצים להיות מחובקים, הם עדיין מאמינים שהאהבה החיצונית היא הסיבה להכל. וזה לא האמת. אהבה אמיתית היא אהבה שיוצאת מתוככם החוצה. זוגיות מיועדת לאהבה של נתינה, ולשכוח את הרעיון הילדותי שמישהו ייתן לכם משהו. יום יום להתנהל מתוך בגרות, זה לא נוגד ילדיות, הפוך. אדם שמבטר על הצורך לקבל אהבה ולקבל הכרה רגשית, אחרי שהוא כבר זיהה את המקומות הכואבים בו, ויודע לעשות טרנספורמציות בחייו על ידי בחירה של התבגרות, ובחירה של לקיחת אחריות, ובחירה של נתינה רצופה וצרופה, והיומיום שלו חווה התעלות יומיומית, ולא נשכח את האהבה הרגשית. ברוב מוחלט של המקרים, הילד הפנימי או הילדה הפנימית שעדיין מקבלים גיבוי רוחני להיותם הדמות שצריכים, צריכה וצריך לקבל אהבה מבחוץ, ברוב מוחלט מהמקרים, הטרנספורמציה שאותו אישה או גבר מנסים לעשות בחייהם מתעכבת משמעותית מאוד מאוד מאוד, וזה משפיע על כולם, וזה ממרר מעגלים שלמים של אנשים. מנהיגים פוליטיים פועלים מתוך הילד הפנימי שלהם, מבלי מודעות בכלל. מנהיגים רוחניים גם כן. וזה לא נפתר אף פעם. מה שכן צריך לעשות, וזאת היא ההמלצה שלנו, זה להבין את הסיטואציה, לזהות את הכאב. נכון, כואב לך ילד פנימי יקר שלי. אבל מעכשיו ועלה אני מבקש ומבקשת ממך, וכל אחד צריך לפנות לילד שלו בפנים שם, להבין שאף אחד לא הולך לחבק אותנו. אף אחד לא הולך להשלים את המחסור שקיים בתוכך. כואב לך? תבכה. בוא נביע רגשות. ניתן למטען, אני לבד, לבד לנצח. אף פעם לא יחבקו אותי, אני יתום, אני יתומה. ההורים שלי הם ילדים יותר ממני, וכך זה כל דור. אני מוותר ומוותרת על האכלה. נבכה, נתאבל, ניתן לרגש להתבטא כמה שהוא צריך להתבטא, עד שתבוא ההבנה, הבנתי. אף אחד לא הולך לחבק אותי בגלגול הזה. כאב, הבאתי את הרגש הרלוונטי, אבל פתאום הבנתי, אני יכול ויכולה לשחרר את כולם לדרך שלהם. והילדה הפנימית והילד הפנימי שדורשים את ההכרה, עדיין יבקשו כל החיים בכל קטן, תכירו בנו, תכירו בנו. ואתם צריכים, גם אחרי שהבנתם שזה לא הולך לקרות שיחבקו אתכם, אתם צריכים ואמורים לבוא אל הילד הפנימי, שבחלקים כל כך גדולים מהיומיום עדיין שולט בכם, ונוהג על המכונית שהיא אתם, ומבקש נוכחות כאן והכרה פה, ומבקש שיבינו אותו ויחבקו אותו, ולהגיד לו, ילד יקר, אני כבר גדול, אני כבר גדולה, אני מבין ומבינה שאתה עצוב וכואב, אבל בוא נפסיק עם זה. אני הולכת והולכת לנהוג על הרכב, כי אתה כשאתה נוהג אתה נתקע בכולם, בקיר פה ובקיר שם, באדם הזה ובילד הזה ובילדה הזאת ובגבר ובאישה שבחרנו וכו וכו, זה קטסטרופלי. שב מאחורה, אני פה בשבילך, נכון, אין לך אבא ואמא, אני פה. כך תדברו אל האגו שלכם. תתיישבו על האגו. ואל תקשיבו לילד הילדותי יותר אף פעם. הוא גם לא רוצה זה באמת. הוא היה מעדיף להניח לכם להוביל את הדרך. תיקחו את ההובלה. שימו בצד את הטענה החוזרת. ותתחילו לחיות מתוך הבגרות הילדית שתתעורר בתוככם. וכאשר מישהו יפגע בכם, בתוך בגרות ילדית, לא ילדותית, בגרות אמיתית, מלאה באהבה, חמלה והכרה ברגשות שהאנשים שסביבכם חווים. יבוא אדם ויפגע בכם, אתם לא תתנפלו בחזרה כי לא ראו אתכם, כי לא הבינו אתכם. אתם תנשמו עמוק, תביעו מטען רגשי במקום, יבוא היום שתצליחו לעשות את זה, שחררו מטען רגשי ותישארו מאוזנים אל מול האדם היקר והקרוב שהם לרוב הפוגעים העיקריים. להיות רגועים, כי הילד הפנימי הוא לא זה שיפעל עוד פעם. תהיו רגועים ושלווים, תתבוננו על הילד הפנימי של האדם שמולכם, שכרגע הוא זה שנהג ברכב של אותו אדם ונתקע בכם בחוזקה. תעמדו שם, תנשמו עמוק ותהיו בוגרים. מה עושה אדם בוגר או אישה בוגרת? מביעים מטען רגשי ולא אומרים כלום. הבנתי. את צודקת, אתה צודק. אני צריכה וצריך להשתנות. נכון. נכון, הבנתי. ואז המאומה שקורית עם מפגשי הילדותיות הזאת תסתיים בשיא המהירות. ואותו אדם שכרגע חווה אתכם מתעלים מעל הצורך הבסיסי לחבור לילד הפנימי הזה, הילדותי, יבין גם הוא את המשחק. ואז יכולה להתחיל להיות התנהלות זוגית, כי בהרבה פעמים זה קורה בזוגיות, אחרת לגמרי ממה שאתם רגילים לחוות, והתנהלות אל מול הילדים שלכם רגועה ומאוזנת, מבלי חוסר כוח וחוסר סבלנות, מבלי ציפייה שיתנו לכם שקט, מבלי... כל הדברים האלה שגורמים להרס בתוך המשפחה, שכל הדברים האלו זה אותו ילד פנימי, ילדותי שמבקש עדיין להיראות. וזה חוזר בכל כך הרבה תחומים. תאהבו את הילד שבתוככם. נכון, הוא פגוע. לא הכירו ברגשותיו. תכירו אתם ברגשות שלכם. אל תחכו שמישהו מבחוץ יכיר בזה, גם לא האדם הקרוב ביותר. אני חולה הבאה הרגשית להשתחרר, בשביל זה אנחנו פה, נכון? הבאה הרגשית להשתחרר, כואב לי, אני עצוב, אני עצובה, תנו לאנרגיה להתבטא, ותחזרו לאיזון, שוב ושוב ושוב. ויש הרבה אנשים שאומרים, רגע, סורן, זה סורן שמע כבר הרבה פעמים. אתה מבקש מאיתנו להשתנות כל הזמן. וסורן גם אומר, נכון, תשתנו. ואם עשיתם טעות, תזכרו שזאת הייתה טעות. תבינו אותה ותחליטו החלטה פנימית אחרי שביטאתם את רגש האשמה על הטעות שעשיתם ותקבלו על עצמכם בפנים, בבקשה, את ההחלטה לא לחזור על הטעות עוד פעם. כי כאשר אתם חוזרים על טעות שידעתם שכבר עשיתם והבנתם את כל המכלול שלה וכל המבנה שלה, שוב ושוב ושוב הקרמה הופכת להיות יותר ויותר מהירה סביב אותה טעות, ואתם לא רוצים להתנסות בדבר הזה. וכן, אתם צריכים להיות חזקים ולקבל את עצמכם כמו שאתם, ולחוות את עצמכם בקבלה מלאה שאתם טועים את הטעויות. זה חלק מאוד חשוב בדרך, לומר כן, אני עשיתי טעות, אני לא מושלם ומושלמת. אני רוצה להביע רגש לגבי זה מצוין. אבל אם אתם לא מביעים רגש, ואתם אומרים לעצמכם, אני עשיתי טעות ואני בן אדם. אני בן אדם, אני בן אדם, מותר לי לעשות טעויות. זה משפט חוזר בעולם הרוחני. מותר לי. מותר לי, מותר לי, מותר לי, מותר לי. מותר לי, אני ארגיש שלמה ושלם עם הטעות שלי, כי אני אישה אנושית ואדם אנושי. מותר לי לטעות, נחים בתוך האמת הזאת. מה אתם מרגישים כאשר אתם נחים באמת הזאת? האם נעים לכם באמת? או שאתם מוותרים לעצמכם על הבעה רגשית והשתנות אקטיבית שיכולה לפתור את כל הדילמה שאיתה אתם מתעסקים? כמובן שאתם מניחים לעצמכם ומשקרים לעצמכם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לקבל את עצמכם זה בשביל לזהות רגע שרוצה ביטוי, לא לנוח בתוך הרפש של חוסר השלמות. חוסר שלמות רגשית צורן מדבר. אל תניחו לעצמכם שם, כי הקרמה תחזור תמיד. ואנחנו מנסים לעזור לכם בזה. תרגישו את הרגש, תביעו אותו, תכירו ברגשות הפנימיים שלכם, תאפשרו הבעה רגשית. ולאחר מכן, אחרי שביטאתם אשמה על טעות שעשיתם, כי אשמה זה רגש המלכים. אין רגש איכותי יותר מאשמה. כשאתם לוקחים את כוס האשמה, ומניפים אותה למעלה בגאווה, אני אשם. הילד הזה בוכה בגללי, לא בגלל שהוא היה מעצבן. לא בגלל שהוא לא נתן לי, בגלל שאני הייתי לא מדויקת או לא מדויק. וביטאתי את האשמה, אני מצטער ומצטערת. רק שם מגיע שינוי אמיתי. אל תברחו מהאשמה. תביעו את האשמה ותשתנו מתוך זה. הילד הפנימי הילדותי איננו רוצה להביע אשמה. הוא רוצה שכולם יקבלו אותו כמו שהוא, ויתנו לו אהבה מתוך הכרה במה שהוא חווה בעבר. אז תיתנו לו הכרה. אבל די. זה מספיק. נתתם לו הכרה מספר שנים לפני. מספיק. אל תחזרו שוב ושוב לאותו מקום. אתם לא תצליחו להתקדם. שוב פוגעים בכם חברים. שוב ושוב פוגעת בכם האישה שלכם. שוב ושוב מגיע מקרה כזה או כזה. ואתם לא מבינים למה זה קורה. כנראה הילד הפנימי, הילדותי שלכם, נוהג שם על הרכב. ב-200 קמ"ש. רכב וספורט אדום שנתקע בכל אדם שעובר ברחוב. אל תהיו שם תמימים. תשתנו. תיקחו אחריות. תשתנו למען שיפור ההרגשה שלכם. וזה אומר למען האחרים. וזה אומר בגרות. אתם שמים את עצמכם בצד. את מי? את האגו. את הילד הפנימי. שמים בצד בליטוף. עדין, תשב ליד הנהג או מאחורה, שמנו בצד, ואנחנו עסוקים בלהיות כולנו בצורה טוטלית אל עבר הקיים, אל עבר הסיטואציה, בנתינה מאוזנת, שמה שחשוב לנו אחרי שהבנו את הרגש, את האשמה, את העצב, את מה שצריך להביע, להמשיך ולהשתפר בסיטואציה, ולשנות את הרטט הקיים שוב ושוב ושוב, ואז נחלו. תמונות שלמות של חברויות וזוגיות ומשפחתיות משתנה. זאתי ההמלצה וההתבוננות שלנו על כל נושא הילד הפנימי. והיום סורן יודע שאנחנו נדבר על כל מיני מקומות שבהם הילד הפנימי הזה, הילדותי, מופיע. ובכל מיני מקומות שהילדיות הנפלאה מופיעה גם היא. כי יעלו פה שאלות בנושא. וסורן מבקש ממכם לשאול מה שלא ברור, בבקשה לשאול, על מנת שתוכלו לקבל את הכלים האלה ולנוע איתם ביומיום. כי זה כן חלק מאוד משמעותי שישפר את הרגשתכם וגם ישפר את מצב חייכם עם האנשים הקרובים והרחוקים שסביבכם. בבקשה, זה הזמן לשאול שאלות, לא להתבייש. כן, בבקשה.
אמרת מקודם, נתת תיאור כזה לשים את הילד הפנימי מאחורה.
הילדותי, הילד הפנימי הילדותי, כן.
ואנחנו לאחוז בהגל.
נכון.
לשים אותו מאחורה ולתפוס בו.
באהבה גדולה, לקשור אותו בכיסא של הילדים.
אני רוצה לשאול, לנסות לתאר מי זה... זה ששמת ילד הילדותי מאחורה.
כן.
מי זה בי?
זה
מה, זה המקום הזה?
מה זה המקום הזה? זה המקום שכבר הכרתם אותו מתוך השתנות אקטיבית בחייכם. המקום ששם את הילד הילדותי הפנימי מאחורה, הוא המקום שכבר חוויה, חוויות ברורות מאוד של שיפור בחוויה פנימית שלו ובחוויה החיצונית מתוך ההחלטה להתנהל בצורה בוגרת. ההחלטה לקחת אחריות על המילים ועל המעשים שלו. ההחלטה להשתנות מתוך פעולות שכבר הוא זיהה בהם שגורמות למאבקים ומלחמות. ההחלטה להוריד את הטון, לחבור לשמחה יותר ויותר. מהלכים אקטיביים שמשנים את חייכם מתוך הדברים ששמעת מסורן ובכל מיני מקומות אחרים. פעולות לקיחת אחריות ביומיום וההחלטה להביע מטענים רגשיים מבלי לנבור בהם יותר מדי. הגוף החדש הזה הוא אתם הנקי מהפחד. זה מה שנוצר בתוככם מתוך התהליך המופלא שאתם נמצאים בו בגלגול הנוכחי. הוא זה שיקח אחריות מתוך הבנה שזה גם מה שיעשה לו טוב על הילד הפנימי. זאת האנרגיה החדשה שלאט לאט מחליטה לתפוס מקום של נתינה והנחה לחשיבות העצמית ללכת הצידה. אותה אנרגיה באה ומניחה את הילד הפנימי בצד, כי היא כבר יודעת, אתם כבר יודעים שזה יעשה לכם יותר טוב.
מה הקשר שלו לנשמה?
זאת הנשמה, זאת הנשמה, נפלא. זאת הנשמה. זאת היא הנשמה. הנשמה שלכם מצויה. זה אמר הכל.
שהיא מתחילה לתפוס מקום.
כן, היא נוכחת בחיים הגלגוליים שלכם. כן, חד וחלק, היא הופכת... האנרגיה הזאת שדיברנו עליה, שמתנקה מהאגו, מתנקה מה... זאת היא הנשמה שלכם, שצוהלת ושמחה על היכולת ועל האפשרות שלה להיות בנוכחות מלאה בקיום הפיזי.
אז למה אמרת שזה דבר שנוצר מחדש בי, אלא הנשמה נמצאת בי?
נכון, היא פשוט מלאה. וזה סורן אמר בהתחלה, מגלפים ממנה אלמנטים שקבועים כבר מתחילת הגלגולי. כל רגע של סבל, כל נוכחות של הילדותיות הפנימית הזאת, היא נמצאת אליכם כבר מגלגולי, מערך של גלגולים, ואתם מגלפים ממנה, והנשמה הופכת ונחשפת יותר ויותר. אתם פותחים את הצינורות שלכם להתרגשות החוצה, מעניקים שמחה ואושר וחווים אותו גם כן, ומתחילים להיות עגולים יותר בתגובות שלכם, נהנים מהחיים, הנאה, אושר, זאת הנשמה שלכם, מה שנשמע לכם, זאת אהבה הנשמה שלכם, וזה מה שצץ מתוך בגרות, זה מה שצץ מתוך האחריות, זה מה שצץ מתוך התמודדות עם הפחד, עם הילדותיות הפנימית, וכל הדברים שסורן מדבר עליהם כל הזמן. ברור אני, תודה רבה על השאלה הזאת, עוד שאלות כאלו, סורן כל כך אוהב את המעגלים פה, תמיד יש שאלות יוצאות. כן.
אני לא יודעת כל כך איך לנסח את השאלה, אבל אם הצלחתי להגיע לבאמת תהליך ולמקום היותר גבוה.
גבוה סורן לא אוהבת.
כביכול.
נעים.
נעים יותר.
כן.
הבוגר יותר.
כן.
אבל פתאום, בלי לשים לב, חזרה אחורה.
כן.
בדיוק היום הייתה לי את השיחה הזאת עם חברה, שאני שואלת, אבל למה פתאום אני מגיעה לאותו מקום שהייתי פה כבר בעבר? וחוויתי את השיעור, וחוויתי את הקרמה, והגעתי למקום הכי כואב, ואני פתאום מוצאת את עצמי
נשלבת בחזרה לתוך.
זה לא נשלבת, אני הולכת לשם איפשהו גם במודע,
כן.
לאותו מקום, בידיעה גם שאני אחווה שוב פעם,
כן.
ומתוך כל השיחה הזאת שקורית עכשיו, אני מבינה פתאום את הילדה הפנימית שבי, ומה היא מחפשת בתוך
נכון.
הסיטואציה.
נכון.
את ההכרה בעצם של להיות רצויה ואהובה.
כן.
איך אני לוקחת את המושכות חזרה?
מצוין. אם אתם נפלתם בחזרה לידיה של הילדה הפנימית, אתם דבר ראשון צריכים לזהות את זה. איך תזהו את זה? סורן, כואב, אתם כועסים עליו, והוא כועס עליכם. ויש בלגן, האנרגיה משתמשת. מה שהיה הפך ונהיה נעים, פתאום משתמש עוד פעם. כעס, כל הרטט המציאותי, כי רגע שיוצר מציאות, פועל בהתאם, ולא נעים לכם. לא נעים לכם, זה אומר שאתם לא מדויקים. לא מדויקים, זה אומר שחברתם לכנראה להתנהלות, שהיא עוד פעם ישנה הרגל, אלוהי. אם אתם נמצאים במקום שכזה ומזהים, עליכם להיות לוחמים ולוחמות. די, מספיק, אני מכירה, מספיק. אני יודעת על מה מדובר. את רוצה להיות נאהבת, את רוצה שיראו אותך, מספיק, זה לא מביא לשום מקום. שקט, רגע, מה כל כך כואב לי? הוא לא ראה אותי. מה זה אומר? הוא לא אוהב אותי. מה זה אומר? הם לא רואים אותי. מה זה אומר? אני לבד, אני לבד לנצח. כואב לי, אני לבד, אני עצובה. רגש. זאת אחריות אל מול הילדה הפנימית הילדותית. רגש, להביע אותו, כואב לי. דבר ראשון הבאה רגשית. לא קבלה של הסיטואציה כמו שהיא. לזהות את הרגש, להביע אותו, להשתחרר ממנו. ואז להתחיל לנוע כאילו זה מההתחלה. ולא, כמו שאמרתם, לא לכעוס על עצמכם. כעס הוא לא רלוונטי אף פעם. סורן אף פעם לא דיבר על כעס ככלי רלוונטי להשתנות. אתם לא צריכים לכעוס על עצמכם על כך שנפלתם עוד פעם לאותו מקום. אתם יכולים להביע כעס, כי כעס תמיד מושך אחריו רגשות אחרים, ולהביע ולשחרר את המטען הרגשי, ואז לבוא ולקחת אחריות עוד פעם, כאילו מההתחלה, אז לא נורא, מההתחלה נעשה שוב. פתאום תגלו שביום אחד מה שעשיתם בשנתיים קורה ביום אחד, כי אתם כבר מורגלים במהלך עצמו. העניין הוא מתי אתם מתחילים את זה. מתי אתם אומרים, רגע, למה אני מאשים ומאשימה אותו ואותה, מספיק. למה אני חותכת וחותכת את הקשר איתו ואיתו ואיתה, מספיק. למה אני עוד פעם שוברת את כל הכלים, למה, למה, די. זה רגש שלי, אני עצוב ועצובה, בוא נביע אותו. נשתחרר ממנו ונחזור להתנהלות כמו לפני יומיים. נתינה, הבנה של האחר, קבלה של המורכבות שלו, הענקה ו... לא לומר לילדה, די, מספיק. תשבי, הכל בסדר, אני פה איתך, אני מבינה אותך. אנחנו משתנים עכשיו, 3-4 להשתנות. בסדר? אותו תהליך שקרה בשנתיים, קורה שביום אחד. וזה יקרה כל פעם מחדש. כי אתם עסוקים ביומיום, ואתם טוב לכם, ומתחיל להיות מצב חדש, ואתם נמצאים בו, ופתאום עמוס לכם, וכל כך עמוס לכם, ואתם עייפים, ויש ילדים, ויש עבודה, ויש דאגות, ולאט לאט, מבלי לשים לב, יש מקום לילד הפנימי, או ילדה הפנימית הילדותית, לצאת החוצה, כי אני עייף ועייפה. זה רלוונטי להיות נזקק באותה סיטואציה. וכל מה שסורן מדבר עליו ומנסה להזכיר לכם, שהרגשות האלו של העייפות והכאב זה הכל פחד. זה הכל פחד, תביעו את הרגשות. אתם לא עייפים ועייפות, אם הגוף שלכם לא מחוסן מעייפות, אם הוא כן תלכו לישון. כמה שאתם יכולים, אם הוא לא מחוסן מעייפות והראש שלכם עייף, מכירים את זה שהראש שלכם עייף? אתם מתים מפחד. תביעו רגש. תנו למטען הזה להתבטא החוצה, שתחררו ממנו, ותחזרו לדיוק בהתנהלות. אז נכון, כן.
למה פחד אם אני מת מעייפים?
עייפות, כאשר אתם עייפים, ברוב מוחלט מהמקרים, אתם חוזרים הביתה אחרי יום עבודה, והעיניים שלכם עייפות, ואתם רק רוצים לשבת על הספה ולראות טלוויזיה, וכל פיפס שמגיע מאנשים שדורשים מכם נוכחות מעצבן אתכם, כי אתם לא רוצים... זאת לא עייפות. זאת קורבנות ונזקקות של הילד הפנימי שלכם. תמיד. אם אתם חזרתם יום עבודה והגוף עייף, כי לא ישנתם שבוע, אבל הגוף מרוצה כי פעלתם בדיוק אבל לא עייף, תשכבו, תנוחו, תשנו, ואתם תגלו להפתעתכם שכל האנשים שסביבכם באהבה והאכלה ילטפו אתכם לתוך השינה הזאת. יש הבדל מאוד גדול. אם מאבק קורה סביבכם, אם מאבק קורה סביבכם, ואתם הראש שלכם עייף ורוצה טלוויזיה, או רוצה כל מיני דברים אחרים, זה אומר שדווקא שם להיפרד מהמנוחה, להיפרד מהכרה במצב שלכם, להיפרד בכך שהיא או הוא יבינו שאתם עסוקים מאוד בחייכם, וכמה אתם מומללים ומסכנים, להביע קצת את המטען האנרגטי הרגשי הזה שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, ולחזור לנוכחות בוגרת. אני לא פה, הם פה. עכשיו אני שוב נמצאת ונמצא למען. רוגע, הקשבה, נתינה. לחזור לחיים, לרגע. זאת היא בחירה חוזרת שכל אדם יצטרך לעשות אלפי פעמים בגלגול הזה. טוב?
ברור. אולי הפחד והעייפות מגיע שם כאילו זה שבא לפני הבת, זה פחד מפני הבת של הרגש?
הפחד מגיע מתוך ההבנה ברוב, זה תלוי מאוד, כן, אבל זה יכול להיות כל, יכול להיות שזה פחד כלכלי, יכול להיות שזה פחד על, על, על ילד מסוים, יכול להיות שזה פחד על אמא, על פחד במצב העבוד, כל מיני פחדים יכולים להגיע. כאשר פחד נמצא, צריך להביע אותו. כאשר אתם מנסים להתנתק מפחד על ידי גורם חיצוני, זה אומר שאתם מנסים לא להביע אותו. ומי שבעיקר אחראי על כך, זה המקום שרוצה, הכרה בחולשה שלכם. אם אתם הייתם חזקים, הייתם מביעים את הרגש. אם הייתם החלטיים לבוא ולצאת מהמקום, הייתם מביעים את הרגש. אז הפחד הוא לא מההבעה הרגשית בהכרח. הפחד הוא מגורם מסוים. המהלך של ההתמסרות להבעה הרגשית שאתם צריכים לעשות אותו כל יום בחייכם, כל היום בסופו של דבר. כל יום בחייכם, כל היום, צריך לעבור דרככם רגש. לאט לאט אנחנו נדבר על זה יותר, על איך עושים את זה, את ההבעה הרגשית הזאת כל הזמן. כי ככל שתתפתחו, ככה המועקה תהיה יותר רצופה. אתם כבר חווים את זה, נכון? ככל שהזמן עובר, התהליך קורה יותר ויותר מהר, הקרמה יותר מהירה, היא מושכת רגשות כל הזמן, אין לכם מנוחה. לאף אחד בעולם אין את המנוחה הזאת. אתם יצורים רגשיים הרבה יותר ממה שהיה בעבר. אתם לא יכולים להימנע, ולא משנה אם אדם רוחני או לא רוחני, כל הזמן יש בתוכו רגשות, ישנם אנשים מנותקים מהרגש שלהם, אבל כל הזמן הרגש הזה שינוע, גם הוא יתחבר אליהם בסופו של דבר. כל אדם ואישה במין האנושי יצטרכו להיות מאסטרים בהבעת רגשות תוך כדי, ובהחלטה מודעת לא להתרגש מהרגשות שלהם.
אז יש לי שאלה לקבל זה,
כן.
לקבל תוך כדי.
כן.
כי בשבוע האחרון היו לי שלוש סיטואציות כאלה, שהייתי ממש כל הזמן עם אנשים, לא היה לי זמן בכלל לבד, והיו כמה סיטואציות, שלוש אני עכשיו נזכרת בהן, שממש שחוויתי עייפות שאני ממש לא מסוגלת להמשיך לתפקד, ואני עם אנשים, ואני מזהה את הרגש, ואני יודעת שאני צריכה להביא אותו, אבל אני לא יכולה באותו רגע.
בגלל זה אנחנו התחלנו לדבר על הבעיה רגשית אנרגטית. זאת הסיבה שהמעגלים...
אני לא צריכתי לעשות את זה.
אז להתאמן על זה. זה רגש. זה הדבר הכי נפלא בעולם. זה אפשרי, סורן עשה את זה. הבחור שסורן יושב בתוכו עושה את זה כל היום. זה משהו שסורן יכול להגיד עליו כבר אחרי אימון של מספר שנים. אתם תגיעו לזה גם כן, אין לכם ברירה. לשחרר מטענים רגשיים תוך כדי, מי אמר שאתם סובלים? זה פחד, לא קשור למציאות, אתם משחררים מטענים ומתפקדים כל תוך כדי, עושים כל הזמן פועלים. והמטען הרגשי הזה משתחרר. ועוד צבע מגיע וזה... והוא משתחרר, ומשתחרר, ומשתחרר, ואין מה לדאוג לדבר. אז מה? אז זה רגש. לא צריך לשאול מהו, מאיפה הוא הגיע, מה הסיבה לכך, האם זה מתוך טראומה בגלגול הנוכחי או בגלגול קודם. כל השטויות האלו זה נבירה. נבירה רוחנית. עוננות רוחנית, סורן אמר את זה בעבר, וזה עדיין סורן מאמין מאוד במשפט הזה. הבעה רגשית מבלי לדעת על מה מדובר. ללמוד את זה יותר ויותר, לחיות כסוג של יצור שכל הזמן מביע אנרגיה רגשית דרכו, כל הזמן זאת המטרה שלכם, במקביל מתפקד בצורת סיר עם הפרדה מוחלטת בין הגוף הרגשי שמשחרר מטען לבין הגוף האקטיבי, המדויק, המאוזן, שבכל פעם שמישהו מגיע עם מטען מולו, הוא פשוט משחרר מטען, מתאזן ופועל שוב, ומשחרר מטען, מתאזן ופועל שוב, זאת חובה. אין לכם ברירה אלא ללמוד את זה, וסורן הולך, כמו שאתם אומרים, לטחון לכם את השכל עד שאתם תבינו את הנושא הזה. אל תדאגו, בשביל זה סורן בא, ללמד אתכם את כל החוקים האלה. התחלנו מאיך לחיות, ככל שהקרמה הופכת ונהיית מהירה יותר, והרגשות נהיה יותר רפיטטיבית, אנחנו נלמד אתכם איך לנוע עם הרגשות ברפיטטיביות קבועה, ואיך להתנהל באקטיביות, אבל זה תמיד יישב על הגישה ההתחלתית של פרידה מהילד הפנימי. תמיד. כמו פרידה מאלוהים ופרידה מציפייה של כל דבר אחר. תמיד זה יחזור לשם, כי אם אתם עדיין נזקקים להכרה, ועדיין רוצים שיואבו, ועדיין נלחמים על מקומכם, וחושבים שאתם צריכים מנוחה או כל מיני דברים שכאלו, ולא משחררים מטען רגשי מול הדבר הזה, ומתקדמים לאקטיביות בוגרת ולוקחת אחריות, אם לא תעשו את זה, אתם תתקעו במקום. ואחד המכשולים הכי גדולים, זה כל התורה על הילד הפנימי. בסדר? ברור נון.
כן. שאלה לגבי הבעת הרגש תוך כדי. שמתי לב שאני מביאה רגש, אז כאילו הפה מתמלא במים.
כן.
עכשיו אני פוחדת לבלוע את זה, כי אני כאילו בולעת את הרגש.
לא, 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 לא. ממש לא כך.
אז זה כן הבעיה רגשית הדבר הזה?
אם אתם... רגש זאת אנרגיה. הרגש מבחינת מה שתבינו בעשור הבא, מי שיחליט ללכת בדרך שלנו, הישויות, ויחליט ללכת כך, אתם תתחילו להבין שהרגש זאת הדלת לאנרגיה. ככל שאתם תהיו יותר אנרגטיים כלפי הרגש, ותשחררו מטענים אנרגטיים, אתם תראו שיש הפרדה בין הגוף לרגש, לאנרגיה עצמה, וכן, גם אם אתם בולעים רוק, אתם יכולים תוך כדי בנשיפה לשחרר את המטען הרגשי האנרגטי הזה. אז יכול להיות שהוא עולה עם תגובה גופנית בתור התחלה, אבל בתוך התהליך עצמו תהיה כבר הפרדה מוחלטת בין האנרגיה הרגשית לתגובה הגופנית, זה חלק מהתהליך עצמו.
הרגע שהוא עולה כבר משתחרר, לא משנה.
לא, צריך לשחרר אותו, להרגיש שהוא משתחרר. אם אתם...
אני לא יודעת, אני מרגישה מים בפה.
מים בפה של לבלוע את המים, להרגיש את המטען האנרגטי בלבד. שם במטען האנרגטי לעשות תנועות עם הלסת, אם זה עולה ללסת ולפנים, לעשות תנועות בפנים עדינות קטנות בתור התחלה, ולשחרר את המטען האנרגטי הרגשי הזה גם כן. עוד שאלות.
אני יכולה.
כן.
פשוט לא יודעת בדיוק איך לדייק את השאלה שלי.
סורן מאמין שהכל יהיה בסדר.
חוץ מזה שאני אימא לשלושה ילדים, אני גם מחנכת של כיתה וגם תומכת בעוד 25 ילדים וההורים שלהם.
כן.
ומתוך הסיטואציה הזאת בחיים שלי אני פוגשת הרבה סוג של אלימות. גם של ילדים, גם של הורים. ואני... זה פוגש את הילדה הפנימית שלי.
אלימות כלפי... כלפי רות?
כן.
כן, כן.
וזה... מזהה את המקום הזה, שבו זה מפעיל את הילדה הזאת, שרוצה להגיב מתוך המקום שלא רואים אותה, ולא מעריכים אותה, ובמקומות שאני לא, אני מרגישה כאילו אני לא עשיתי עבודה טובה. כאילו במקומות שאני לא מגיבה, כאילו אני לא יודעת מה הדרך הנכונה לפעול מול אלימות. זו התחושה שלי בעצם.
כן. איך פועלים אל מול אלימות באופן כללי? כאשר אדם בא ותוקף אתכם ורוצה לשחרר מטען רגשי שלרוב לא קשור אליכם, אלא האשמה שלו מתבטאת, כי זה מה שההורה ירגיש, או הילד שלו לא בטוב, הוא ירגיש אשמה, הוא רוצה להאשים מישהו אחר. זה מה שיבוא הילד הפנימי בתוכו, רק לסלק את הרגש הזה ולהאשים את המורה או להאשים את האדם. העיקר להאשים מישהו רק שלא לקחת את האשמה. אתם מבינים את האדם האלים אנרגטית הזה. אתם יודעים מה קורה בתוכו עכשיו. מה אתם יכולים? אתם יכולים לבוא במגננה ולהגיד, לא, אני לא מוכנה שיגיבו אליי ככה. אתם לא תהיו אלימים כלפיי. לא תהיו אלימים. אלימות לא תהיה פה. מה אתם עושים? יוצרים את האלימות באותו רגע. כמובן, יוצרים אותה. אתם לא עוצרים אותה. יוצרים אותה באותו רגע עצמו. אתם מגיבים בכוח אל מול כוח. כל הרעיון של התמודדות אל מול אלימות זה להקשיב ולהיות רגועים ולשמוע את המילים ולראות אם יש משהו. הבנתי, דבר ראשון, יש פה רגש מאוד גדול של פחד. התקפו אותי, ישנאו אותי, יהרגו אותי. דברים גלגולים שמגיעים ישירות מתוך האדם הזה שכנראה אפילו לא תוקף אתכם, הוא פשוט נמצא במצוקה בעצמו. המטען הרגשי הזה, התקפו אותי, יהרגו אותי, ישנאו אותי, אלמנטים רגשיים שאתם חייבים להביא אותם בשביל לשחרר מטען, תביאו אותם, תלכו הביתה ותגידו, יהרגו אותי, יצילו. הולכים לתפוס אותי ולהעלות אותי על המוקד, שונאים אותי, זה זיכרון גלגולי לא מובע שלכם. לא מובע, לכן אתם מתמודדים איתו. מי שמרגיש מותקף עוד פעם ועוד פעם, זה אומר שכאשר בסוף הגלגול הקודם, או אחד הגלגולים הרלוונטיים, כאשר הוא היה מותקף עד מותו, הוא היה מנותק רגשית, וכולכם הייתם מנותקים רגשית ביום מותכם. ובשבוע שלפני, ולפעמים גם בעם היהודי, גם שנה, שנתיים ושלוש. מנותקים רגשית לחלוטין, ועכשיו בגלגול הזה חווים את כל החוויות. לכן האלימות הזאת היא רלוונטית, בשביל שאתם תוכלו להביע את המטען הרגשי שלא הבאתם בסוף הגלגול הקודם. אתם מפחדים פחד מוות, כי לא פחדתם בסוף הגלגול הקודם. זה קורה שוב ושוב ושוב. זה עד כדי כך פשוט. אנשים לא מבינים את זה, זה לפעמים. הכל בסדר. ייקח זמן, אתם תבינו את זה. תביעו את הרגש הגלגולי. תחזרו אל אותו אדם נקי ואותם אנשים, כאשר אתם תביעו את הרגש הגלגולי, אתם צריכים להיות מדויקים מול כל האנשים התוקפנים. רגועים שלווים, כי אתם כבר תדעו שאף אחד לא הולך להרוג אתכם. ואתם תהיו מאוזנים ויתקיפו, ואתם תקשיבו, הבנתי, אני אקח את זה בחשבון. ודי, להניח לעניין, ולהציע הצעות להיות שוב למען האדם. אתם לא תפחדו כבר מההתקפה, אבל בשביל שלא תפחדו מההתקפה, או מכל מיני דברים שאתם לא ביטאתם בגלגול הקודם. אתם חייבים להשלים תהליך רגשי, וזה רק תלוי בכם. ברור ילדה. נפלא. כל הכבוד לכם. כן. אסורה לא שומע, חיה.
אני אומרת, כשכל מקום שדיברנו עכשיו, אני נזכרת בבן שלי, וביחסים איתו, שזה בדיוק הילד הילדותי, שאני פוגשת אותו כל הזמן, ואני לא יודעת איך להתנהל מול זה, כי כל הזמן זה בתוקפנות.
ילד ילדותי גדול, שעדיין מתעקש להיות ילדותי איתכם, זה אומר שאתם לא סיימתם את התהליך הרגשי מולו. כאשר ילד הוא בעייתי, יכול להיות שהוא עדיין מפעיל אתכם בעזרת הבעייתיות שלו. אתם מודאגים אליו עדיין, ואתם צריכים לפתור את הדאגה שלכם כלפיו. זאת אומרת, אולי הגיע הזמן לקבל את זה שמהילד הזה לא יצא שום דבר. אם זה הפחד שלכם, שמדאיג אתכם פה, ושהוא אלים, ושהוא לא יהיה מאושר אף פעם, והוא עוברה לו כל החיים, וזה הכל באשמתכם. כל המשפטים האלה שאתם מפחדים מהם, הם רגשות שצריכות, צריכים להתבטא ממכם החוצה ולהשתחרר במטען עד שאתם תסתכלו על הילד ותגידו בסדר, אז החיים שלך לא יהיה כלום בהם. וכן, זאת אשמתי, סליחה. תגידו את זה בתוככם, וגם ברגע שאתם תגידו לילדים שלכם שהם כבר גדולים ולא מרוצים מחוסר הנוכחות שאתם הפגנתם או חוסר האכלה הרגשית כי הייתם עסוקים בכל מיני דברים במקום להיות איתם, תגידו להם סליחה, אני מצטערת, זאת אשמתי. אני מצטערת, אני אהיה האמא הכי טובה בעולם. מותר לך להשתמש בי כסק חבטות עד סוף הגלגול. כל הורה צריך להיות מוכן למשפט הזה. אני אוהבת אותך, לא משנה מה. אני מקבלת את האשמה כי אני טעיתי, ואני פה איתך משתנה לחלוטין, ואם אתה צריך להשתמש בי כסק חבטות, תעשה את זה. השלמות עם המקום הזה. מיד תפיג את האלימות והתוקפנות שהילד שנמצא מולכם.
משהו
שביני עם עצמה, ואולי גם להגיד את זה במילים. הילד מחכה לשמוע את זה. הנה, אמא סוף סוף הכירה ברגשות שלי, כי ההורים צריכים להכיר ברגשות שלהם. הבינה את הטעות והיא מוכנה להיות נוכחת עד הסוף. היא קיבלה את האשמה, הביאה מטען רגשי של האשמה, והנה היא נקייה ומאוזנת. זה התהליך שכל הורה צריך לעשות, תוך כדי גידול הילדים, ולא משנה מה הגיע. בסדר? מצוין. עוד שאלות, כן.
אני רוצה לשאול צורן על מוסריות.
כן.
במסורות רוחניות קודמות. כמעט תמיד הייתה ההוראה הזאת לא לפגוע באחרים, לא להכאיב לאחרים, אם זה דתות מונותאיסטיות או בודהיזם, ועד לג'נה, ששם אפילו הוא אסור לפגוע בפרעוש.
כן.
אז צורן, שמתי לב ש... לא רק שאין הוראה כזאת, לא לפגוע באחרים או לא להכאיב לאחר, אלא יש אפילו איזו מורכבות. סורן הרבה פעמים אולי אפילו יכול להמליץ על פעולות מדויקות שכן יגרמו כאב לאחר, והדבר הוא הרבה פחות ברור.
כן.
אז רוצה לשאול סורן על זה, מתי אם צריך להימנע מלפגוע באחרים בכלל, מתי זה כן מדויק, אולי מומלץ, ובכלל, מה עם המוסריות?
בסדר. דבר ראשון, כמובן שלא טוב לפגוע באחר. הרבה פעמים הפגיעה שלכם באחרים זה חוסר שליטה של האגו שלכם שגורם לפגיעה באחר, ולכן מיידית הרגשת אשמה אצלכם. לכן פגיעה באחר איננה יכולה להיות במכוון אף פעם. ישנם מקרים שאתם חייבים לעשות מהלך למען עצמכם בתוך דיוק עצמו, שההשלכות זה פגיעה באחרים, זה אף פעם לא מתוך ניסיון לפגוע באחר. אף פעם. אז כן, לפעמים סורן אומר לגבר או לאישה לעזוב את הגבר והאישה שלה או שלו, בגלל שאין ברירה, אין פה תהליך שקורה, האדם שאיתם לא מצליח לעשות מהלכים, צריך לעשות כאן כבר תנועה החוצה, כי הגבר, אם הגבר או האישה לא יעשו מהלך, הם פשוט יאבדו את עצמם וזהו. מצב שכזה לפעמים דורש תנועה, ונכון, זה למען האיזון הרגשי שלכם, וזה יגרום כאב לאחר. אבל זה לא מתוך הניסיון, ואותו אדם שעוזב בחורה או בחורה שעוזב, יגידו, אני לא יכולה להישאר, אני מצטערת ולא התכוונתי, וגם ירגישו אשמה וכאב על הכאב שהם יצרו. אבל זה מגיע, אתם לא יכולים להיות אחראים על רגש שנוצר באחר כאשר אתם פעלתם בדיוק. אם אתם פועלים בדיוק ומישהו נפגע מהדיוק, תמיד תוכלו לבוא ולהגיד, סליחה, לא התכוונתי. אני באמת מצטער ומצטערת, ועשה מה שאני יכולה בשביל להקל, אבל אני לא יכול ויכולה. לרוב זה בענייני זוגיות, או עניינים משפחתיים, של משפחה מאוד סוגרת ומונעת, והילד או הילדה צריכים להשתחרר לדרך שלהם. כל מיני אלמנטים כאלו, שברור בה שבהתבוננות מלמעלה, שיש פה גוף עוצר ומונע, וגוף שחותר לעבר חופש, שלא יכול למצוא את האיזון מול הקיים. אז זה לא מקרים, אבל לפגוע באחר אף פעם לא. מוסר, המהות של מוסר זה ההבנה, מוסר זה מילה קשה, אבל זאת ההבנה של אדם לגבי פעולה והתוצאה הרגשית שהוא יחווה מתוך הפעולה. וככל שאדם מודע יותר לחוויה הרגשית שלו, כך הוא מונע מפגיעה באחרים, כי לפגוע באחרים זה הגורם העיקרי לאשמה. וכמו שאמרנו קודם, אשמה כאשר אתם מביעים אשמה ומשתחררים, אתם משתנים. כאשר אתם פועלים ופוגעים באחרים ויוצרים עוד אשמה בתוככם, אתם בעצם מוסיפים מטען רגשי לתוך המערך הגוף הפיזי שלכם, שימשיך לגלגול הבא אם אתם לא תסכמו תהליך איתו בגלגול הנוכחי. אשמה זה הרגש החשוב ביותר להבאה והשתנות, והמסוכן ביותר, כי הוא זה שיכול לגרום לכם לבוא לגלגול נוסף, אם עשיתם מספיק טעויות. ברור?
כן, ויש לי נקודה קטנה שמפריעה על ידיים.
כן.
בעבר סורן אמר שהגבר רצו לו לבגוד, רצוי שלא לבגוד באשתו, שזה עוד ועבוד. כן. אבל אישה, יש מקרים ספציפיים מסוימים שזה רצוי.
מקרים ספציפיים מאוד, נכון.
אז מה, הגידה היא הרי לא רק להכאיב לאחר, היא כוללת גם הסתרה ושקר, ומדובר במשהו שהוא נחשב לא מוסרי כל כך הרבה אלפי שנים, והנה סורן בא ומתיר אותו במקרים מסוימים.
במקרים מאוד מסוימים, נכון, נכון. אם זיו היה מבין עד כמה שנשים נפגעות מגברים, ואיך שגבר בחוסר נוכחות, מספיק במבט אחד של חוסר נוכחות, דוחף סכין ללב הפגוע מאוד 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 של אותה אישה. וישנה נשים שחיות בגיהנום של חוסר נוכחות עשרות שנים, והגבר מנותק רגשית ועסוק בעצמו בלבד. והיא מתחננת ומתחננת לנוכחות ועשתה הכל למען זה, והיא כבר לא זוכרת שהיא אישה, כי הגבר הזה שכל כך מפחד מלהתאהב בה, הוא פשוט מונע מעצמו את היכולת נתינה אליה, והיא פשוט מרוקנת לגמרי. ולרוב אותם גברים כבר בגדו הרבה מאוד פעמים, והיא גם יודעת את זה. אלו הם מצבים שאישה צריכה לבחור להכיר את עצמה כאישה שוב. זה מצב שבו אם היא לא תבגוד בו, היא תבגוד בעצמה. וכאן, במקום הספציפי הזה, רק הספציפי הזה, שם סורן מתיר את האפשרות לעשות את זה. בעוד גברים, גברים, גברים יקרים. אתם, גברים צריכים אישה אחת בשביל להיות מאושרים ומלאים ומתפתחים. כי גבר יתפתח רק אם הוא מצליח להיות אחראי בצורה מלאה על נשמות שתחת חסותו. גבר יתפתח רק אם הוא יוכיח לעצמו עוד פעם ועוד פעם שהוא מתאהב, שוב ושוב באותה אישה, והתפתח שוב ושוב מתוך הגדילה באחריות והאיזון אל מול המטענים הרגשיים שלה. מערך הגבריות גדל מתוך ההתאזנות הגברית אל מול אישה אחת. אם הוא נמצא עם מספר אנשים, הוא פוגע בכל אחת מהנשים, הוא חווה אשמה מול כל אחת מהנשים, גם אם הוא אומר, לא, מה פתאום, זה ידוע, אני בקהילה פוליאמורית, כל מיני דברים כאלה, זה ידוע, אני פה ואני שם, כולם ככה, וזה טוב, וזה מודרני, מה שמטופש לחלוטין, זה הכי לא מודרני בעולם. כל המילים האלו, בסופו של דבר, כל אישה שהוא נמצא איתה, הוא נוכח איתה מינית, מקשיב, יש מילה פה, מילה שם על הדברים, מצליח להיות מאוזן, אבל ברגע שזה מתחיל להיות אינטימי וקרוב, הוא בורח, הוא פוגע בה, ופוגע בה, ופוגע בה, ופוגע בה, הוא מרגיש אשמה ועוד אשמה, והוא שם על תיק האנרגיה שלו, עוד אשמה ועוד אשמה ועוד אשמה, הוא יבוא להיות גלגול, אין לו ברירה, הוא לא פותר את העניין. הוא לא מתפתח כגבר, הוא לא עושה את התהליך שלמענו הוא בא, זה גבר. אישה לעומת זאת. היא לא חייבת להיות עם גבר אחד בשביל לעשות תהליך של פתיחות נשית, של נתינה ללא פשרות, של חוסר פחד מלבדות וחוסר נזקקות והרמוניה אנרגטית עם כל הסביבה ונתינת אהבה מלאה, היא יכולה לעשות איתו ואיתו 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 ואיתו. כמובן שאם יגיע גבר שיבוא ויגיד, אני לוקח עלייך אחריות ומתמודד עם הכל למענך, אני בוחר בך, היא תגיד מיד, כמובן שכן, אם אתה לא מפחד ממני ומוכן לעשות תהליך איתי, אני שם, כי יש לה את הצורך להתמסרות גם כן. אבל אישה לא זקוקה לגבר אחד לתהליך הרוחני שלה. היא יכולה לעשות את התהליך עם עשרות כאלו. לאסוף עשרות של כל מיני גברים כמעט עם כאלו, וליצור רובוטריק גדול של גבר, ולעשות איתו פשוט את התהליך. אישה יכולה. גבר זה אחת. ברור?
כן.
למה גבר?
למה גבר זה אחרת? כי גבר רוצה להרגיש טוב.
בגלל ההתניות שהוא קיבל?
לא, בגלל שאין דבר יותר נפלא לגבר להרגיש מאשר לראות אישה שבזכותו פורחת.
אז הוא צריך הרבה כאלה.
איזה הרבה?
למה גבר
צריך...
אתה הסברת את זה שאמרת שגברים... הולכים ועושים את זה הרבה.
היא הבינה בדיוק הפוך את כל מה שסורן אמר. שתהפוך את כל המושגים ותחבר מחדש, והיא תבין מה שסורן דיבר עד עכשיו.
אז לא
הבנתי. כן, אז תקשיב לזה עוד פעם בבית, למעגל, טוב? כי הדברים היו ברורים ממה שסורן אמר, נכון? מצוין. כן, כן, בבקשה.
אני
אגידה? כן.
אני רוצה לשאול על הורים מתעללים.
כן.
בהקשר של הילד הפנימי, איך זה קורה שנשמה בוחרת להיוולד להורים שלא מסוגלים להכיל ועוד מתעללים ועושים דברים איומים ומנתקים את הילדים מהרגשות ולא מרשים להם להביע רגש, ואם תבכי אני ארביץ לך כדי שיהיה לך סיבה לבכות, וכל מיני דברים איומים ונוראים.
איומים ונוראים, נכון.
ועוד החברה מצפה מאותם ילדים לסלוח להורים שלהם כי הם כבר גדולים.
לא.
בכנות זה בלתי אפשרי מבחינתי.
כן.
וזה מורכב. ואני רוצה לדעת, האם באמת הנשמה בחרה? האם זה עונש? האם יש פה חילופי תפקידים?
אין שום עונש במערך של היקום. אין דבר כזה עונש. לא קיים. נשמה בוחרת מצב פתיחה לתהליך שלה. נשמה שבוחרת להיקלע לתוך סיטואציה שכזאת, שמחייבים לה, עוצרים אותה, מונעים ממנה, זה מה זה כל המערך הזה? זה בעצם בקשה של נשמה שסורן מאוד מכבד את הנשמות הללו, בעצם להעמיד מול עיניה את כל הפחדים הרלוונטיים, בשביל שהיא תוכל לעשות בגיגול אחד עבודה עם כולם בבת אחת. ככל שהילדות תאונה בגורמים אינטנסיביים, כך מערך הרגשות ברור יותר לנשמה, והתהליך יכול להיות הרבה הרבה יותר איכותי. אז למה נשמות בוחרות חוויה שכזאת, שבה הן צריכות לפרוץ החוצה כמו פרח מסלע? הן עושות את זה בגלל שאין דבר יותר יפה מלראות פרח מלבלב כאשר הוא גדל מתוך הריץ של סלע. נכון? זאת הסיבה. כי הנשמות הללו יכולות לעשות תהליך של מספר גלגולים בגלגול אחד. וזה נכון לומר שיבוא השלב שבאותה נשמה, כאשר תעשה את כל התהליך הרגשי וכו וכו וכו, תסתכל על ההורים ותגיד, הם הילדים. הם מפוחדים עד עכשיו, הם לא הביאו פעם אחת רגשות, הם כפויים, הם אבן, הם סלע, הם לא הביאו שום דבר, כל הגלגול, הם מסכנים. איך אני יכולה להמשיך לכעוס על המסכנים הללו? זה יגיע רק אחרי הבעיה רגשית מלאה ותהליך וכל הדברים שצריכים לעבור. אבל באותו רגע תבוא חמלה באופן טבעי. אז אסור לצפות מילד שכזה לחמול. אבל הדבר הזה, התהליך הזה שמביא לחמלה, קורה תמיד באופן טבעי בשלב מסוים. בסדר? ברור. כן, סורן שאל אם זה ברור. בסדר, תודה רבה. כן.
רציתי לשאול בדיוק על זה שההורים מתנהגים כמו ילדים קטנים, וזה הולך למקצין, כאילו הם הופכים להיות מרכז העולם, שהוא המקום הכי מסכן ודורש הכי הרבה 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 תשומת לב, וההתנהלות מולם הופכת לקשה יותר ויותר כל שהם גדלים, וזה מביע גורם להמון רגש של תסכול. עכשיו, השאלה אם בחזרה שנוסע הביתה ומביע את התסכול הזה, אם זה להיות מדויק או שזה לא להיות מדויק, או יש דרך אחרת להתנהל מול מצב שרק מחמיר עם אנשים שיקרים לי.
כן. בשביל להגיע לאיזון בנתינה אל מול ההורים, עליכם להבין דבר ראשון שהם לעולם לא הולכים להשתנות. הורים לא הולכים להשתנות. כל ילד חייב לקבל את המשפט הזה. אבא ואמא לא הולכים להשתנות. כי הצורך בהכרה, וזה הילדי, הילדותי, הילד הפנימי, הילדותי, שמבקש בהכרה גם שהילד בן 90, זה כבר לא רלוונטי, הם לא הולכים להשתנות. אתה רוצה לפקוט על זה, להביא את תסכול על זה? על זה להביא את תסכול. לשחרר את המטען הרגשי, ולהגיע לה, באותו רגע כאשר מפסיקים לצפות שההורי ישתנה, הנתינה מיד מתאזנת. נתינה נעימה בלבד, כי אין לי מה להשקיע בו. הוא יסיים את הגלגול עוד מעט, הוא יישאר אותו דבר, נדבר אחרי הגלגול. אבל מה שקורה הרבה מאוד פעמים מתוך הסיטואציה בדור שלכם, זה כבר לא יקרה בדורות הבאים עם הילדים שלכם, כי אתם כבר נמצאים במודעות רגשית, ואתם תהיו נוכחים ותיקחו אחריות, אתם לא אותו דבר, אבל אל מול ההורים ששייכים לתקופת הגבריות, האלות הגברית, ששייכים לתקופת השואה, ניתוק רגשי מוחלט, 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 אתם צריכים להסתכל עליהם ולהבין שהם עבודים. הם באמת עבודים. הם לא יבינו מילה ממה שאנחנו מדברים פה. מילה. מה אתם יכולים לעשות חוץ מלהחזיק את הידיים שלהם ולהגיד להם הכל בסדר? הכל יהיה בסדר. אתם תראו עוד מעט. אתם, כאשר תמותו אתם תבינו הכל ואני אהיה פה איתכם גם בתהליך הזה. התהליך של המוות כאשר ילד בא אל ההורה וסועד אותו ונמצא נוכח איתו עד הסוף ואומר, אני פה והכל יראת אתיו, תצא מהגוף, הכל. זאת הורות אמיתית. ואתם כילדים של ההורים שלכם, אמורים בשלב מסוים בכל מקרה להחליף את התפקיד, ולהיות ההורים של ההורים שלכם. זה בכל מקרה צריך לקרות. לכן עדיף ממוקדם מהשמור. בסדר? בסדר. כן, עוד שאלה יש פה? או שזה מספיק. כן, זיו.
יש כאן סתירה לוגית. מצד אחד, זמן אמר ששפוגעים באחר מרגישים אשמה.
כן.
מצד שני, כל אחד, הפגיעה שלו, אף אחד לא פוגע בנו, כי זה רק מצד רגשי שנמצא בתוכנו. אפילו ילדים שהתעללו בהם, בחרו את זה בעצמם. אז יבוא מפוגע ויגיד, על מה אני בכלל צריך להרגיש אשמה? אתה בחרת את זה. או זה מצד רגשי שלך. אני רק מתנהל באופן טבעי.
הפוגע יבוא ויגיד דבר
כזה. אני אומר, יש פה איזושהי סתירה. למה להרגיש אשמה אם פגעתי במישהו, אם הוא בחר את זה, וזה בכלל המטען הרגשי שלו.
בעצם זיו עדיין מאמין שיש לו שליטה ברגשות שלו. זה מה שהוא אומר פה עכשיו. שכל פוגע יש לו שליטה ברגש שלו.
לא, לא, לא אמרתי.
למה לי להרגיש אשמה? אני לא רוצה. אם אני לא רוצה, אני לא ארגיש.
לא, אני לא מבחינת הגישה.
לא, 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 גישה זה לא קיים. רגש לא בשליטתכם. אדם פוגע ירגיש אשמה אם ירצה או לא.
למה שתרגיש אשמה אם בעצם
זה לא קשור להיגיון. הרגש יעלה. זה לא הגיוני אם הוא מסתכל על זה בצורה כזאת, בגלל שזה באמת נכון שאין לכם אחריות על אחרים. מצד שני, יש לכם אחריות על עצמכם. וכאשר אתם פוגעים במישהו, אתם תרגישו אשמה, זה לא יעזור לכם. אתם עשיתם משהו שתוקע אתכם במקום וגרם לאדם אחר כאב. אתם תרגישו אשמה. אבל למה לי להרגיש? המשפט, למה לי להרגיש אשמה? לא מונע אשמה. הוא מגביר את האשמה. הוא יוצר מטען יותר ויותר גדול שלא מסופק וממשיך ליצור תהליכים של חוסר דיוק ולא מתבטא ולא מתבטא ובסוף זה עושה סרטן.
אך מדוע נוצרת אשמה אם היא לא באמת, היא לא באמת, אין באמת אשמה באמת, בהגיונית כמו שנות?
כל רגש נמצא במערך הגלגולי שלכם. הוא קיים מתחילת הדרך. הוא פונה ונוצר החוצה שוב ושוב. הוא נובע כנביאה מגופכם בזמן התהליך הגלגולי שלכם. הוא מתחיל מההתחלה שם ויוצא החוצה. זאת אומרת, האשמה הייתה בפנים מלפניכם. מה שמיוחד באשמה, שאתם יכולים להגדיל את הנפח שלה. זאת אומרת, שיצא החוצה ועדיין נוסיף עוד ועוד ועוד, להגדיל, 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 להגדיל. זאת אנרגיה יוצאת דופן. בגלל זה האשמה היא כל כך משמעותית. היא יכולה להיות מוגדלת אנרגטית, והיא יכולה להתנקות אנרגטית. אז אשמה זה רגש מיוחד. בגלל זה אנחנו כל כך מאדירים אותו. ומבקשים לכם להיזהר ממנו גם. ברור? כן. שאלה אחרונה. כן, נדע.
אני מקווה שאני צריך להיות ברורה.
כן.
הילדה הפנימית שלי מאוד כועסת.
כן.
מאוד. זה משהו שאני לא יודעת איך להחיל ברמת העיקרון. אני מוצאת את זה בסיטואציה שהיא יוצאת לשחק, וזה מ-0 ל-120, היא כבר לגמרי בפעולה מול בן אדם שמולי, ואני עוד לא השלמתי את הפערים למה שקרה פה הרגע.
כן.
אני מבינה שיש המון כאב מתחת לכעס, זה סוג של ראש חץ כזה.
נכון.
אם אפשר קצת הכוונה, אולי לקבל קצת את הכעס, אני לא יודעת מה לעשות את זה.
הכעס הוא נפלא, לכעוס אותו, כמו כל רגש אחר.
אני לא יכול לכעוס אותו החוצה.
אז פנימה, לאן התייחס את הכעס?
החוצה.
החוצה, נכון? פשוט לא מול אותו אדם, נכון? שתוודא שהיא כועסת לפני ואחרי, וכל הזמן שהיא יכולה. אם היא תייחס לפני, אז היא לא תתפוצץ על אדם מסכן שכרגע התפרצה עליו. לבטא את הרגש לפני, זה חלק עיקרי בתהליך. לכעוס?
ללכת? מה, נשארת בחדר ולצוק?
כן.
כן,
כן. כן, כן, כן.
אם אדם הופיע, תופס לי את החניה.
כן.
אני לא רואה בעיניים. באותה שנייה, אין תאריך מחשבה.
אז דבר ראשון, למנוע תגובה במקום שייצור לכם עוד אשמה. מתוך חוסר איזון. תעצרו שם, תביאו אחר כך. תהיו מספיק חזקים להביע במקום אחר. אבל אם תביאו מלפני את הכעס, ותביאו מלפני את, את, את הרעל שנמצא בתוככם, גם האדם שיתפוס לכם את החנייה...
אבל לפני אני לא כועסת.
כמובן שהיא כועסת, כי כל רגש מתחיל מלפני. צורן אמר את זה מספר פעמים כבר, זה מגיע איתכם הרגשות. אתם חווים מציאות שגורמת לרגש לנבוע חוצה מתוככם. אז האדם שחונה בחנייה הוא לא המקור לכעס שלכם. הכעס הגיע מלפני. הוא פשוט יצירה של מציאות על מנת שתהיה הבאה רגשית. זה הכל, כמו כל דבר בחיים שלכם. רגש מגיע מלפני. הוא לא נוחת עליכם כמו ביצה על הראש. ממש לא, הוא מגיע מבפנים. הכעס היה בפנים, תביאו אותו לפני, ולא תכעסו על האדם המסכן שתפס לכם את החנייה, כי הוא מסכן, הוא לא הביע רגשות. למה שהוא יעשה דבר כזה? הוא לא מאוזן, הוא סובל. אתם מכירים את זה? הייתם ככה גם כן, לפני שבאתם בתקווה את הרגשות בבית, נכון?
אני הצלחתי לתגובר, אני מצטערת, כי איך אני מנסה להבין את זה. אני עכשיו לא כועסת, נכון? אני אצא מפה חצי שעה, מישהו יכעיס אותי.
כן.
איך אני אעשה את העבודה הזאת, לחוות את ה... אני בדיוק במקום של הבול, אחד ואחד.
כן.
איך אני אעשה את העבודה? אני רוצה.
כן. לזהות מה הדבר שמפריע לה להיות ברגע. יש רגש מסוים שנמצא בתוכה שלא קשור לנושא שהוא תפס לה את החנייה.
ברור, שמת.
יש גורם מסוים שמפריע לה בחיים. פחד כלכלי. אך פחד להיות לבד. החוויה שלא רואים אותה ולא מבינים אותה. דאגה כזאת או אחרת. רגש, רגש, רגש. זה לא קשור אליו או אליה. להביע את הרגש עצמו, להיות בהתעכבות עליו, לאפשר לו ביטוי, זה ישפיע ישירות על התגובות, עליו, עליה, על כל אדם אחר. ברור? מצוין. עוד שאלות? אתם כואבים מאוד 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 מאוד. חווים עוצמה רגשית מאוד גדולה. כאשר אתם חווים עוצמה רגשית גדולה, נגעתם בבעיה. בסדר? ילדים. בוא, הייתה עוד שאלה שהיא רצה לשאול.
כן, אבל זה שאלה שאלה
טוב,
זה לא קשור לנושא.
אז יכול להיות שזה לא מדויק כרגע. טוב? בבקשה להתיישב זקופים במקום, לעצום עיניים. הדברים היו ברורים. זורן שואל את האנשים הנוכחים, הבנתם את העניין? הבנתם שאתם נמצאים בבית, אתם לא אמורים להיות בתוקפנות כלפי אחרים כי הם תוקפנים בעצמם? הבנתם שאתם יכולים לקחת אחריות על המקום הפגוע בכם שרוצה הכרה, והם מחליטים בעצמכם להיות שלב קדימה מזה שוב ושוב ושוב, ולהביע רגש שתגורם לכם לתוקפנות ולחזור לאיזון כל פעם מחדש? זה חובה. דרך זה אפשר ליצור התקרבות, ושלום מגיע בזוגיות, ושלום מגיע במשפחתיות, ושלום מגיע בעבודה, ושלום מגיע בכל מקום. אחריות והתבגרות, ולכן לטפו את הראש של הילד הכואב שלכם. תגידו לו, אני פה למענך, למענך. אין אבא ואמא, אבל אני כאן, שב מאחורה. מעכשיו אני פועלת, ואם כואב, אני אביע. אביע את הרגש, ואחזור לפעולה בוגרת. לעצום עיניים. וביחד עם סורן שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה הראשונה. נשיפה. שאיפה שנייה. נשיפה. שאיפה שלישית. אנחנו מודים לכם מאוד על כך שבאתם למעגל הזה. מאחלים לכם הרבה מאוד הצלחה בדרך.